ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבקמה דף מם ת'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל מסוף מם ח' עמוד ב' במשנה 4 שורות מסוף העמוד. בשוליים ממול, תחת הכותרת נושא, כתבנו בקיצור דמי ולדות. המשנה, שור שהיה מתכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה, פטור מדמי ולדות. זה נלמד מגזירת הכתוב שהתורה אומרת הוא בעל השור נקי ודורשים נקי מדמי ולדות. זה לגבי שור שגורם הפלה אצל אישה. עכשיו אותו תסריט אבל לא על ידי שור, ואדם שמתכוון לחברו והיכה את האישה ויצאו ילדיה והיא פילה, משלם דמי ולדות. כיצד משלם דמי ולדות? שמין את האישה כמה היא יפה עד שלא ילדה וכמה היא יפה מי שילדה. משמע כאן, והגמרא תעסוק בנקודה הזאת, משמע שהיא ילדה בערכה, כי כלומר היא הייתה שווה יותר לפני שילדה ועכשיו שהיא פילה היא שווה פחות, אז ההפרש הזה הוא דמי ולדות. אמר רבן שמעון בן גמליאל. אנחנו ממשיכים למם ת' עמוד א'. אם כן, משהאישה יולדת משבחת. והפסקה הזאת אומר רש"י מפרש בגמרא, אלא ממשיך רבן שמעון בן גמליאל, שמין את הוולדות כמה אין יפין ונותן לבעל, ואם אין לבעל נותן ליורשיו. הייתה שבחה ונשתחרה או גיורת, רש"י כותב הייתה שבחה ונשתחרה, כלומר הייתה משוחררת או גיורת נשואה לגר או לעבד משוחרר ואין לה בעל. למה? שמת. פטור, המפיל פה הוא המזיק, הוא פטור המחזיק בנכסי הגר שמת ואין לו יורשים זכה, וזה, כלומר המזיק, קודם לזכות במה שבידו. הרי אנחנו מדברים על תשלום שהוא אמור היה לשלם אבל אין למי לשלם, אז הוא מחזיק בתשלום הזה וזוכה במה שבידו. והי דנקד, הי לישנה, הייתה שבחה ונשתחררה, ולא נקד, הייתה משוחררת, משום דעל כוחך בשאין לבנים אימנו כמר. מדובר שאין לגר יורשים. והיינו דקמר, הייתה שבחה ונשתחררה, דמשמע ארתה מקרוב, דעדיין לא היו להם בנים, חוץ מאלו ש... הפילו. והוא עדין נעמי לישראלית הנשואה לגר ומת הגר, זה פטור דמי ולדות לבעל, וכאן הוא מת. והי דנקד שבחה וגיורת, משום זה סתם שבחה משוררת נשואה למשוחרר וסתם גיורת לגר. אז המשנה אומרת, נקרא עוד פעם, ואם אין לה בעל נותן ליורשיו, הייתה שפחה ונשחרה או גיורת, פטור, כי מדובר, כמו שראינו ברש"י, הבעל שהיה אמור לקבל את הכסף הוא מת ואין כאן יורשים, אז המזיק זוכה במה שבידו. אמרנו שהשור שגרם הפלה הוא פטור מדמי ולדות. תמה דמתכוון לחברו, כך משמע מהמשנה, שכל הטעם שהשור פטור, כי מדובר בתסריט כזאת, שהשור התכוון לנגוח בחברו, ויצא שהוא הפיל את האישה. המתכוון לאישה משלם דמי ולדות. כך היה משמע. למה תבית יופת דרבד בר אבה, דימה רבד בר אבה, שברים שנתכוונו לאישה פטורים מדמי ולדות. וכאן אנחנו אומרים שאם היה מתכוון לאישה, היה חייב לשלם. המלך עבד ורבה, הוא עדין ואפילו נתכוונו לאישה נמי, פטורים מדמי ולדות. והדי קטן אישור שהיה מתכוון לחברו, הסיבה שהמשנה נקטה בתסריט הזאת, הייתי תקבלי למתנספה, כי זה לקראת מה שמופיע בהמשך המשנה. אדם שהיה מתכוון לחברו, דהכי טיב קרא, המקרה שעליו חייבה תורה לשלם דמי ולדות, דיבר על שני אנשים שהיו רבים זה עם זה, אז הוא אחד מתכוון להכות בחברו, ופגע באישה. ובגלל זה, קטן יראי שנה משור שהיה מתכוון לחברו. אבל לא לדייק שאם היה מתכוון לאישה, היה משלם דמי ולדות, כי זה לא. גם אם השור התכוון לאישה והפילה, וגרם להפלה, לא משלם דמי ולדות. אנחנו במשנה נקטנו בהדרשה שנדרש מהמילה נקי, בעל השור נקי מדמי ולדות. אמר רב פאפה, שור שנגח את השפחה ויצאו ילדיה משלם דמי ולדות. וכאן אנחנו שוב פעם מדברים על שור שהוא המזיק, וכאן יש תשלום דמי ולדות, הוא לא כמו דין שור שנגח אישה ישראלית שפטור מדמי ולדות. כאן חייב בדמי ולדות. מה הייתה מה? הרי בדרך כלל אין שור מחייב תשלום דמי ולדות. תשובה, חמרת מעברת בעל מהוד האזיק. מה קרה? הוא נגח את מי? שפחה, שפחה כמו עבד, נחשב כחמור, כשור שהזיק בעל חי. בהמה. איך אנחנו מגיעים לכך ששפחה נחשב כבהמה? דאמר קרא, שבו לכם פה עם החמור. וזה נאמר על אליעזר עבד אברהם. עבד. אז מה רואים מהפסוק הזה? מה זה עם החמור? עם, כמו עבדים, הדומה לחמור. אז מכאן הדין של רב פאפה, ששור שנגח שפחה וגרם להפלה, יש לשלם, יש חייב לשלם דמי ולדות. כיצד משלם דמי ולדות? הגמרא שואלת, דמי ולדות ושבח ולדות מבעי עלי. דמי ולדות זה השווי של העובר, של הילד, ושבח ולדות מה שמשבחת ושווה יותר, כי היא נראית גדולה ובעלת איברים. בתפיסה הזאת אישה שנראית גדולה יותר שווה יותר. עכשיו היא פילה, אז היא פחות נראית גדולה בעלת איברים. אנחנו נסתכל ברש"י, דמי ולדות שבח ולדות, הוא דקטני שמין את האישה וכו', ויש בכלל שומה זו דמי ולדות, ובמה שהאישה נראית משובחת ובלת איברים מפני העובר ודמיה עיקרין. אז השאלה, למה המשנה מציינת תשלום דמי ולדות ולא מזכירה את התשלום הזה הנוסף שבח ולדות? הגמרא עונה, הכי נמי כמה, זה באמת כלול במה שכתוב במשנה. כיצד משלם דמי ולדות ושבח ולדות? שמין את האישה כמה היא יפה עד שלא ילדה, וכמה היא יפה מי שילדה. אז כפי שאמרנו גם במשנה, משמע מכאן שהיא ילדה בערכה, וההפרש הזה משלמים. אמר רב שמעון גמליאל, אם כן, מי שהאישה יולדת, משבחת. הגמרא שואלת, מאי כאמר? אנחנו נפנה לעת הזאת לרש"י, מאי כאמר? דמשמע דאחי כאמר דאם כן לדידך, itlach demishaisha yoledet mishabachat betanakama hakamal de mafchita. כעת יש סימון משולש, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו אצל המשולש שני הסברים בדברי רב שמעון גמליאל במשנה. בהמשך יהיה עוד נושאים שכתבנו תת נושאים. אחד, מתי האישה שווה יותר, לפני הלידה או אחרי הלידה? שתיים, למי משלמים דמי ולדות? הגמרא, אמר רבא, הכי כמה, וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, והלא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד, אלא שמין את הוולדות ונותנים לבעל. כך פירוש דברי רב שמעון גמליאל. תניא נמי הכי, וכי אישה משבחת קודם שתלד יותר מלאחר שתלד, והלא אישה משבחת לאחר שתלד יותר מקודם שתלד, אלא שמין את הוולדות ונותנים לבעל. נראה דברי רש"י עכשיו. והלא אישה משבחת בדמים לאחר שתלד, ומתחילה דמיה פחותים למחר, שמסוכנת היא למות בצער לידה. והכי משמע מתניתין, אם כן דכך שמין כדכאמרי, כלומר ההפרש בין קודם הלידה לאחר שלידה שמשמע שיורדת בערכה, השתכך דלא יאהיב לה מידי דמשאישה יולדת משבחת. חזרה לגמרא. רב אמר הכי קטני, וכי אישה למי שיולדת משבחת ואין לעצמה בשבח ולדות כלום? הרי יש תוספת נפח של גופה שבא גם מחמת גופה, זה לא רק מכוח או מהעובדה שהיא בהיריון. אלא ממשיך הסבר של רבא בדברי רב שמעון גמליאל, שמין את הוולדות ונותנים לבעל, ושבח ולדות חולקים. והסברנו שבח ולדות זה תוספת נפח בגופה. אנחנו נסתכל ברש"י, וכי למי שהאישה יולדת למי שזכתה תורה דמי ולדות יבינן נמי שבח דמי נפחה, שדמי גופה מתעלים, הוודאי שבח דמי נפחה מחמד גופה נמי עתי, ונזק הוא. זה ההפחתה הזאת מוגדר כנזק. ורב אמר שהתוספת הזאת, הנפח שעכשיו ירד, חולקים, שדמי הנפח מחמד שניהן באים, מחמד הוולד וגם מחמד גוף האישה עצמה. אנחנו ממשיכים בגמרא. תניא נמי הכי, אמר רב שמעון גמליאל, וכי אישה למי שיולדת משבחת ואין לעצמה בשבח ולדות כלום, אלא שמין נזק בפני עצמו וצער בפני עצמו, ושמין את הוולדות ונותנים לבעל, ושבח ולדות חולקים. ברש"י, אלא שמין נזק בפני עצמו, היינו כחש גופה מחמת מכה, ודמיה פחותים משהייתה ריקנית בריאה, ואין כאן שומת פחת ריקון, וצער בפני עצמו, ונזכה דהכה כחבלה דעלמא, הקצוב במסכת כתובות כדי פרישי ליעל. ושמין ולדות, ממשיך רש"י, ונותנים כל דמיהן לבעל, ושבח ולדות, דהיינו פחת דמי נפח גופה מחמת ריקון הוולד, חולקים. חזרה לגמרא, גמרא מעלה קושיה, קשיא דרב שמעון גמליאל עד רב שמעון גמליאל. מתי הסתירה בעניין מתי אישה שווה יותר, לפני או אחרי לידה? ורש"י כאן מפרט קשיא דרשים וכולי. דהכה קטני ושבח ולדות חולקים. אלמה אישה משבחת למחר כשהרע יותר מריקנית. וליאל קטני אישה משבחת משתלד יותר מקודם לכן. אז יש ליישב את הסתירה ברב שמעון בן גמליאל. הגמרא עונה, לא קשיא, כאן במבקרת לידה ראשונה, כאן בשינה מבקרת. כשמדובר באישה ולידה ראשונה, היא שווה יותר אחרי הלידה. לידה ראשונה נחשבת מסוכן יותר מלידה אחרת, לידה מתקדמת. וכך אומר רש"י במבקרת, דמי הפחותים קודם לידה מלאכה לידה, דה מסוכנת היא. אנחנו חוזרים לגמרא, ורבנן דאמרי שבח ולדות נמי לבעל, לא רק דמי ולדות אלא גם אותה ערך של תשלום על נפח שהופחד שירד, מה הייתה מה? תשובה כדתניה, ממשמע שנאמר בפסוק, והפסוק שאנחנו מצטטים עכשיו, שמות פרק חבל הפסוק הבן, הוספנו בשוליים את, את הפסוק במלואו, נקרא מהשוליים קודם, וכי ינצו אנשים ונגפו אישה הרע ויצאו ילדיה ולא יהיה אסון, או נושי אנש, כאשר ישיד עליו בעל האישה ונתנם בפלילים. ממשיך עכשיו הגמרא, ממשמע שנאמר בפסוק שקראנו, ויצאו ילדיה, איני יודע שהיא הרע, מה תמוד לומר הרע? בפסוק כתוב ונגפו אישה הרע, תגיד ונגפו אישה ויצאו ילדיה, אז אני יודע שמדובר באישה הרע. אז למה כתוב הרע? לומר לך, אומר הגמרא, שבח הריון לבעל. ורב שמעון גמליאל, היי הרע מהי דרשי, והרי לפי רב שמעון גמליאל אותו שבח מחדקים, זה לא לבעל בלבד. תשובה, מבעל אלי לחילתניה, ברור שבן יעקב אומר, לעולם אינו חייב, שאנחנו מדברים על חיוב, על מכת האישה והפלטה, עד שיקנה כנגד בית ההיריון. זה אזור בגוף. אמר רב פאפה, לא תימה כנגד בית ההיריון ממש, נגד הבטן דווקא, אלא כל אחד הסליק בי שיחמה לבלד. כל אזור שבגוף שמשם מגיע חום לבלד, שיחמה זה חום לבלד. להפוקה יד ורגל דלו, אם המכה הייתה על הרגל של האישה הזאת, האישה הרע, אז לא היה חיוב תשלום. הייתה שפחה ונשתרה או גיועת פטור. אנחנו למדנו רש"י על המשנה על הפסקה הזאת בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, החובל באשת גר, א', בחיי הגר הבעלה, ב', לאחר מיטת הגר, למי משלמים? אחד, דמי ולדות, שתיים, שבח ולדות. תחת הכותרת מבנה, כאן אנחנו מתייחסים למעוינים שעומדים בפנינו, מחלוקת רבה ורב חיסטה בעניין תשלום דמי ולדות במי שחבל באשת גר אחר מיטת בעלה הגר. הגמרא, אמר רבה, כשאנחנו מדברים על הפסקה הייתה שפחה ונשרחה או גיורת פטור, אמר רבה, לא שנו מה שכתוב במשנה פטור, אלא שחבל בא בחיי הגר, דיינו בעלה, ומת הגר, דכיוון דחבל בא בחיי הגר, זכה בהוא גר. הבעל זכה, וכיוון דמת הגר, זכה בהוא מן הגר. מאחר שהגר מת, ואין כאן יורשים, המזיק זכה בתשלום. אבל חבל בא לאחר מיתת הגר, כלומר היא הייתה בהיריון וקודם מת בעלה ואז בא המזיק והיקה בא, זכיה לה אי בגביהו ומחייב לשלומי לה לדידה. היא זכתה בתשלום והמזיק חייב לשלם לה. זאת אומרת, מה שכתוב במשנה פטור לא רלוונטי למקרה הזה שהוא חבל בא לאחר מיתת הגר. אמר רב חיסטה, מרי דיחי, פריטי זה ביטוי שמשמעו בעל שמוע זו. עטו ולדות, אנחנו מדברים על דמי ולדות. צררי נינו וזכיה בהו. רש"י כותב, צררי נינו, שלוש שורות מהסוף. קשרי מעות וכספים אין שתזכה בהן מן ההפקר. ככה משמע שאם הבעל היה חי בזמן החבלה אז הבעל היה מקבל את השלום, אבל אם הוא מת אז המזיק זוכה בה, ואם החבלה אחר מיתת בעלה אז היא זוכה בה, כאילו היא זוכה בתשלום מן ההפקר. מה זה הפקר? גר שמת ואין לו יורשים אז נכסיו הם הפקר. האם כך הם הדברים לגבי דמי ולדות? ממשיך הגמרא, אלא, וכאן המעוין השני, כי כאן אנחנו מביאים את דעתו של רב חיסטה, אלא איתי לבעל זכה לרחמנה. אם הבעל היה קיים בזמן המכה אז הבעל הוא זוכה לתשלום. לתי לבעל? לא. אם אין בעל אז אין תשלום. ופירוש הדברים, אם הבעל קיים בשעת החבלה אז הוא זוכה בתשלום, הוא או יורשיו. אם אין בעל בשעת החבלה, הוא כבר מת, אז אין תשלום, פטור, כי מדובר בכסף שאין לתובעים. ממשיך הגמרא מטבעי, כאן אנחנו לקראת קושיה על רבה. היקה את האישה ויצאו ילדיה, נותן צער, נזק וצער לאישה. התשלומים של נזק וצער משולמים לאישה, ודמי ולדות לבעל. אין הבעל נותן ליורשיו, נותן דמי ולדות ליורשיו. אין האישה נותן ליורשיו. את התשלום שהיה אמור להיות משולם לאישה, אם היא לא קיימת התשלום הזה, ליורשיה. הייתה שבחה ונשתחרה או גיורת, זכה. והרש"י מסביר שההווה מינה כעת, אפילו חבל בא לאחר מיתת הגר, זכה, כלומר החוביל, המזיק, הוא זכה. וזה לא כדברי רבה, כי לפי רבה חבלה לאחר מיתת הגר מחייב תשלום, וכאן כתוב זכה. הגמרא עונה לטובת רבה, אמרי, ומי עדיפה ממתניתין? האם המקור הזה יותר חזק מהמשנה דאוקינא, שהעמדנו את המשנה שחבל בה בחיי הגר ומת הגר? כל מה שכתוב במשנה פטור זה רק אם החבלה הייתה בחיי הגר. החנמי, גם פה שכתוב זכה, שחבל בא בחיי הגר ומת הגר, אבל לא כולל מקרה שהוא חבל בא לאחר מיתת הגר. ואי בעת אימה לאחר מיתת הגר, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', ותני זכתה, וזה תואם רבה שחבלה לאחר מיטת הגר, התשלום יהיה לאישה. תוספות כאן בראש עמוד ב' אומר, ותני זכתה ואין מגיע הברייתא, לא שאנחנו משנים את הגרסה, אלא כלומר זכה מי שיש לו זכות, דהיינו לפי רבה האישה. שואלת כמו למה קטנאי, בת ישראל שניסית לגר ונתעברה ממנו וחבל בה, בחיי הגר נותן דמי ולדות לגר, לאחר מיטת הגר תני חדה חייב ותני חדה פטור. מה אליו? תנאי ננו. שתי הברייתות האלו, אחד תני חדה חייב והשני תני חדה פטור, מחלוקת תנאים שמקביל למה שראינו מקודם, שלפי רבה לאחר מיטת הגר יש תשלום, זה חייב, ולפי רב חיסטה פטור. אומר הגמרא, לרבה ודאי תנאי היא, רבה שאמר חייב לשלם לה, אי אפשר להעמיד את שתי הברייתות אלו כשיטת רבה, רק הברייתה שאומרת חייב. אז יוצא שרבה דינו, עמדתו הוא באמת מחלוקת תנאים. אלא לרב חיסטה מי למה תנאי היא? אנחנו נסתכל ברש"י בראש עמוד, לרבה ודאי על כוח חמוקי למלטי כתנאי, והוא אמר חייב, ועד תני פטור לא מצי מוקי לקוותי. הברייתא שאומרת פטור, אי אפשר להעמיד אותו כרבה. ועל כוח הכי מתרץ, ענדי אמרי קטנה דמחייב, רבה יגיד שאני אומר שחבלה לאחר מיטת הגר יש תשלום, זה כמו התנה שאומר חייב ולא כמו התנה השני. ממשיך רש"י, אלא לרב חיסטה שהוא אמר אם אין בעל זכה החוביל בבא, כלומר פטור, מי מבעלי לעוקמי מילתא בפלוקתא קטנאי. האם אנחנו נאלצים להעמיד רב חיסטה גם כן כמחלוקת תנאים, ולומר מה ענה דיאמי קטנה דפטר, ולומר שאני מסתדר רק לפי התנא שפוטר, או מצי לתרוצי היי דתנא חייב, התנא שאומר חייב במילתא אחריתי, החייב זה במשהו אחר, דלא תקשילי, ואז אין ולא יקושה ממנו או התנגדות ממנו לשיטת רב חיסטה. וממשיך הגמרא ואומרת, ואנחנו נקרא פסקה קטנה בגמרא, אבל חייבים לעבור מיד לדברי רש"י. הגמרא עונה לא קשיא, לא קשיא אומרת לנו שדברי רב חיסטה אינו מחלוקת תנאים, וכאן ביטוי מפתיע, הרבנן הרב שמעון גמליאל, וזה נשמע שזה כן מחלוקת תנאים, הרי רבנן הוא רב שמעון גמליאל, לכן אמרתי שחייבים ללמוד רש"י. לא קשיא, כלומר, וכאן מילת קסם שאומר לנו לא לתרגם את הדברים באופן מילולי, אלא יש להבין אותם. כלומר, אמר לך רב חיסטה תרווי ותנאי קבעתי קיימי בדמי ולדות פטור, שחבלה לאחר מיטת הגר הבעל אין תשלום, פטור. שני התנאים יסכימו עם זה, זה לגבי דמי ולדות. והדתניה חייב, לא מדובר בדמי ולדות, חייב זה מה? בשבח ולדות, אותו תשלום עבור פחת נפח האישה. ועליבא דרבי שמעון, זה רב שמעון גמליאל, דאמר אישה פלגה לאור והיא קיימת, אישה חולקת, זה השבח ולדות, לפי רב שמעון גמליאל חולקים בין האישה ואם יש לבעל, לבעל. אז החייב זה הקטע או החלק שמגיע לאישה והיא יולדה בחיים. זה לגבי הברייתא שאומרת חייב, מדובר בשבח ולדות. ועד תני פטור רבנן היא דאמרי כולו דבעל שבח ולדות במלואו משלם לבעל והרי הוא מת וזכה זה מן ההפקר. אז מה שענתה הגמרא שלגבי דמי ולדות שווי העוברים עצמם לחולי אלמה במכה אחר מיטת הגר, כל התנאים מסכימים פטור, החובל, המזיק לא משלם. במה כן חולקים זה בשבח ולדות כמו שרשי פירט. הגמרא שואלת, אי רב שמעון בן גמליאל, העמדנו את המקור שכתוב חייב לפי רב שמעון, שהחילק שיש לאישה בשבח ולדות חייב לשלם לה, והסברנו שזה מדובר במכה לאחר מיטת הגר. אז הגמרא שואלת, אם זה הליבה רב שמעון, מה יהיה לאחר מיטה? למה משמע שהחיוב ניתן לחלקה זה כשהחבלה הייתה לאחר מיטת הבעל? אפילו מחיים נמי להפג לפי רב שמעון גמליאל, כשמדבר בשבח ולדות, גם אם הבעל קיים יש לה חלק, יש לה חצי מהתשלום. אז מה הסיבה שהברייתא למעלה שמופיע אצלנו במסגרת כתוב לאחר מיטת הגר חייב? הגמרא עונה, מחיים איתלה פלגה, לאחר מיטה כולה. אותה תשלום של דמי של שבח ולדות, אם הבעל חי אז היא תקבל חצי, אם הבעל לא חי כשמדובר במכה לאחר מיטת הגר, היא תקבל את כל התשלום, כל תשלום שבח ולדות. והיא בית אימא, רב שמעון בן גמליאל, שני המקורות, שאחד כותב חייב ואחד כותב פטור, שניהם על רב שמעון בן גמליאל. כאן שכתוב חייב בשבח ולדות, כמו שהסברנו, שאם מת הגר והחובל בא עכשיו לאחר מיטת הגר, היא תקבל את כל תשלום שבח ולדות. כאן, בית השנייה שדיבר על פטור בדמי ולדות, זה המכה, החובל, זכה בה. כאן הגמרא מתכוונת לשאול, ומה שאנחנו מסבירים כעת זה אליבא דרשי, מכוונים קושיה על או נגד רב חסדא. וזה אפשר לראות ברשי שנקרא עכשיו בתור הקדמה לגמרא, קצת למטה מכאן ממול ברשי, אמרי, אם כן, קשיא לרב חסדא, דמשבח ולדות, המגיע חציו בחיי הגר לגר, וכמה רבי שמעון בשום גמליאל דכשמת והיא מעוברת ואז היא קובה, זכתה היא בחלקו, כך אמרנו שלאחר מיטתו היא תזכה בכל תשלום שבח הולדות. אז מהנקודה הזאת נשמע דזכתה נמי בדמי ולדות דבעלה, שאם היה הבעל בחיים הוא היה זוכה בזה, למה שלא נאמר אחר מיטתו היא תזכה. דמי שנה דמי ולדות משבח ולדות. אנחנו נתקדם כעת בגמרא. כפי שאמרנו, אמרי קושיה מכוון נגד רב חסדא, משבח ולדות שזוכה בה בכולה אחר מיטת בעלה, לשמע דמי ולדות, נסיק מסקנה גם לגבי דמי ולדות ונאמר שאחר, אם החבלה הוא לאחר מיטת בעלה, היא תזכה בתשלום הזה, ולמה הסברנו מקודם שכשמדובר בדמי ולדות החווה יהיה פטור? זה נקודה אחת, ומדרב שמעון גמליאל לשמע לרבנן, כמו שאצל רב שמעון גמליאל אנחנו סוברים שגם בדמי ולדות היא תזכה, נגיד אותו דבר לשיטת הרבנן. כי מה ישנה דמי ולדות משבח ולדות? וכאן שוב פעם נסתכל ברשי, ומדי רבי שמעון דאשמינה דזכתה בחלקו, נשמע נמי לרבנן דזכתה בכולן, דרבנן לא פליגי אלא במי חיים. מה לגבי חבלה בחיי הגר בעלה? הרבנן סוברים שלא רק דמי ולדות אלא גם שבח ולדות זה לבעל, אבל בזכייה דמיתה לא פליגי רבנן ורבי שמעון. עכשיו התשובה, אגב, ואם אנחנו נאמר כך יוצא דלו כרב חיסטה, כי יוצא שחבלה לאחר מיתה לא משנה דמי ולדות, לא שמע שנה שבח ולדות, יש תשלום. ורב חיסטה לא אמר כך. רב חיסטה אמר שאם מדובר במכה לאחר מות הבעל, אז החובל זוכה, הוא פטור. הגמרא עונה, אמרי לא, אין להשוות מה שנאמר בשבח ולדות למה ששייך בדמי ולדות. שבח ולדות רב שמעון גמליאל דשייכה ידע בגביו, גם בעודו בחיים היא שייכת בתשלום הזה בחצי, אז דבר כזה שהיא שייכת בה זכיה באו בכלו, במקרה של מיטת בעלה היא תזכה בכל, כלומר כבר תמנה ידה בתשלום הזה שנקרא שבח ולדות. לכן אנחנו מבינים שלאחר מיטתו היא תזכה בכל. דמי ולדות דלא שייכה ידה בגביהו, וזה שיטת רב חיסטה, כשמדובר בדמי ולדות לא, היא לא שייכת בזה, לא זכיה בהוא כלל, היא לא תזכה אחר מיטתו בהם בתשלום הזה בכלל. כאן אנחנו לקראת שאלה, מסומן בגמרא כשאלה ארוכה, בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. קודם כל נתייחס למשולשים שנראה כמה מהם בהמשך, מקרים שהמשותף להם בא ישראל והחזיק בדברים הקשורים לגר שמת, שטרות, משכון. וכעת הגמרא, בא מיני אביי וסבא מרב נחמן, המחזיק בשטרותיו של גר, מהו? לפי רש"י מדובר פה בשטרות ש איזשהו ישראל אחר שיבד, אולי לדוגמה ישראל לקח הלוואה מגר, גר המלווה, ואותו ישראל לווה שיבד קרקעותיו לגר, ועכשיו הגר הזה מת ולא אישיו יורשים. אז בא אדם ומחזיק בשטרות אלו שמצא אצל הגר, מהו? וכאן השאלה, מהו לקנות את הנייר? האם הוא קונה את הנייר? אנחנו לא מדברים על קניית השדות האלו שרשומות בשטר, הרי השדות האלו שייכים ללווה, מת הגר, אין לו יורשים, אז הלווה זוכה במה שבידו, לא חייב לשלם את החוב, הרי גר שמת ואין לו יורשים, נכסיו הפקר, והלווה ישאיר בידו את הקרקעות, את הכסף, הוא לא צריך לשלם את החוב הזה. אנחנו שואלים לגבי הנייר, וכאן אנחנו נביא שני צדדים לשאלה בסגנון א' ועוד כמה שורות בתחילת השורה אתם אומרים או דילמה ב' א' מן דמחסיק בשטרה עדייתא דארה הוא דמחסיק ולא עדייתא בשטרה מי שמחזיק שטר הוא מחזיק אותו כי רשום בו שעבוד קרקעות וזה כל מחשבתו של אדם שמחזיק שטר ולא חושב על הנייר של השטר עצמו ובערה לא אחזיק כמו שהסברנו מקודם הוא לא מחזיק בשדות זה שייך ללווה עצמו ושטרה נמי לא קנה ומאחר שהוא חושב רק על מה שרשום בתוך השטר הקרקעות ולא על הנייר עצמו הוא לא קונה ולאו דעתי השטרה ונפקא מינה פה שאם יבוא ישראל אחר ויחזיק בשטר כדי לצור על פי צלוחיתו אז הוא קונה או דילמה דעתי נמי השטרה או כן אדם שמחזיק שטר הוא חושב גם על השטר עצמו ולא יהיה רשות לישראל אחר לבוא ולתפוס אותו כדי לשמש עבורו כפקק בקבוק וככה שאומר ושטרה נמי לא קני יעת ישראל אחר ויחסיק בה לצור הפי צלוחיתו ושמש לו כפקק בקבוק קניה הוא קונה אז השאלה שרב יבא סבא מעלה בפני רב נחמן הוא האם זה שבא ומחסיק בשטרות שהיו נמצאים אצל הגר שמת האם הוא זוכה בנייר או לא אמר לי רב נחמן אחרי ששומע את השאלה אומר אני מורי וכי לצו אפי צלוחיתו הוא צריך מה כל השאלה שלך אם הוא זוכה בנייר כפקק בקבוק מה זה מה שהוא צריך אמר לי רב יבא אומר לצו ולצו כן לכן יש מקום לשאול השאלה אמר רבא משכונו של ישראל ביד גר ומת הגר ישראל יהודי הוא לבא כסף מהגר הגר הוא היה מלווה אותו לווה מסר לגר משכון ומת הגר המלווה מת ובא ישראל אחר והחזיק בו מוצאים אותו מידו אותו ישראל שבא והחזיק במשכון לוקחים אותו ממנו מה יתאמה? כיוון דמית לגר פקע לי שיעבודי מאחר שמת הגר אז אין כאן שיעבוד נגד הלווה והמשכון חוזר לידי בעליו הלווה משכונו של גר ביד ישראל כאן אנחנו מדברים על גר שהוא הלווה והוא הפקיד משכון בידי ישראל מלווה ומת הגר הגר הלווה מת ובא ישראל אחר והחזיק בו ישראל חיצוני בא והחזיק במשכון זה קנה כנגד מעותיו המלווה קונה חלק במשכון כנגד שווי ההלוואה שהוא נתן לגר עכשיו הלווה הזה מת מה יעשה הישראל שהלווה את הכספים אז הוא קונה במשכון שהוא קיבל מהגר כנגד מעותיו וזה אותו שבא והחזיק במשכון קנה את השאר שואל לגמרי ומי למה שנאמר שהמחזיק קונה כלום תקני לי חצרו למה שלא נאמר שהחצר של המלווה יפעל כאמצעי לקנות עבור המלווה כל המשכון ואמר ביוסי ברנין החצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו יש כוח בחצר הרכוש של אדם אותו משטח החצר של אדם קונה עבורו, גם שלא מדעתו. הגמרא נותנת תשובה, תשימו לב, השורות הבאות מסומנות כתשובה ארוכה. אמרי, אחא במאי עסקינן, דלתי. רש"י מסביר, וזה גם הסבר ששנוי במחלוקת, אפשר לראות בתוספות דיבור המתחיל בהלכתה, נפרש בינתיים כמו רש"י. במה מדובר כאן? דלתי, שאין המלווה בעיר. כל אחד דאיתא לדידי, כל מקום, כל הזדמנות או מקרה שהמלווה עצמו נמצא, דאי בי מקני מציקני, שאם הוא היה רוצה לקנות, היה קונה, קניה לינה מחצרו, אז יש כוח לחצר שלו גם כן לקנות עבורו. כל אחד דלתי לדידי, דיבי הוא למקני לא מציקני, אם הוא לא נמצא, אם הוא לא נמצא, אז הוא לא יכול לקנות כאן. חצרו נמי לא קניה. גם לחצר שלו חסר כוח לקנות עבורו. והלכתה, דלתי בחצרו לא קנה. מה שאמרנו, שהמחזיק קנה את השאר, כי המלווה לא נמצא, ולכן זה הסיבה שהוא לא קונה את הכל. כאן אנחנו חייבים להוסיף דברי רש"י בדיבור המתחיל והלכתה. מה זה דלתי בחצרו? אנחנו אולי טעינו שהסברנו ש המלווה אינו בחצר. למה אני אומר זה טעות? כי רש"י כותב והלכת הדאמרינן, זה קנה את השער בדלתי למשכון בחצרו של מלווה בשעת מיטת הגר, אבל איתי למשכון בחצרו קני לחצרו. וזה מעניין מאוד, כי לפני כמה שעות ברש"י בדיבור המתחיל דלתי, שם רש"י דיבר שאין המלווה בעיר. אז אנחנו אומרים שאמרנו שאז המחזיק קונה את השאר, ובמסקנה שהגמר פוסקת את העניין, היא אומרת והלכת דלתי בחצר דלא קנה, אין המשכון בחצר בשעת מיטת הגר, ולכן זה שבא והחזיק קונה את השאר. בשלב הזה, למרות שאנחנו לא סיימנו את העמוד עד הסוף, המשנה שעומד בפנינו עובר ממזיקים, מזיקי שור שדיברנו עליו באריכות, גם מזיק בהמה כמזיק, וכאן מתחיל עד סוף הפרק התעסקות עם בור, המזיק, אחד מאבות הנזיקין, בור, כפי שרואים במשנה, חופר בור ברשות היחיד בפתחו לשלם וכו' וכו'. ולכן אנחנו נעצור טיפה לפני סוף העמוד כדי להתחיל כסוגיה חדשה נזקי בור. עד כאן שיעורנו להיום.